בוקר טוב.
בוקר טוב.
רוצים לסיים היום את הנבואות האלה. אז אנחנו בעמוד האחרון. יש לנו שני עניינים. אחד זה מקור אורות התשובה, ואחרי זה מקורות בני רבי זרע ורבי ירמיה. אז אורות התשובה, פרק ד' פסקה י', החוצפה דעקבתא דמשיחא באה מפני שהעולם מוכשר כבר עד כדי לטבוע את ההבנה איך כל הפרטים הם מקושרים עם הכלל, ואין פרט בלתי מקושר עם הגודל הכללי יכול להניח את הדעת. כן, חוצפה דעקבתא דמשיחא, המושג שאנחנו מכירים אותו מחז"ל, שבעקבתא דמשיחא חוצפה ישגא, היא תהיה חוצפה גדולה. חוצפה זה כלפי קודש, כן, עזות נגד דברים של קדושה, נגד תלמידי חכמים, נגד התורה וכדומה, מצוות, שבת. והשאלה, למה זה מגיע? למה דווקא זה מגיע בעקבות הדמשיחא? אומר הרב, יש לזה כל מיני הסברים גם ברב, אבל פה ההסבר הוא שהעולם הגיע כבר למדרגה שעולה בו התביעה, הוא הוכשר. יש לנו בכלל, יש כלל, שתביעות מגיעות, כשיש שאלות, זה סימן שכבר יש איזה הכשר פנימי להשיג את התשובות. השאלות לא עולות מבפנים לפני שיש את ההכשר הפנימי גם להשיג את התשובות ולהתרומם למדרגה חדשה. לכן זה סתם, דרך אגב, אנחנו לא מעוררים שאלות גם אצל ילדים. אם אתה יכול לעורר שאלה אצל ילד שהוא עוד לא נמצא שם בכלל, ואז אתה סתם מתחיל לסבך אותו. לכן חשוב, כאילו, מאוד חשוב להתייחס לשאלות של הילדים, אבל גם צריך לראות שאנחנו לא, לפעמים בכוח מעוררים שאלות שהם עוד לא נמצאים שם. גם העולם ככה, זאת אומרת, גם השאלות שהעולם מעלה, פעם יש כל מיני שאלות שהיום שואלים, ופעם לא שאלו אותן. לא, הרב מדבר פה, איך הפרטים מקושרים עם הכלל? פעם לא היה שאלות כאלה, זאת אומרת, אדם למד הלכות שבת, המון המון פרטים, הוא לא הבין בכלל, לא עלתה לו השאלה בכלל איך זה קשור לשבת. שבת זה קדושה, יש מצוות שבת, יש כל מיני פרטים, הכל בסדר. פתאום הדור שלנו מתחילים לשאול, רגע, מה, למה כאילו עכשיו איך זה קשור לשבת? למה כל הפרטי פרטים האלה הם קשור למצוות שבת? למה צריך כל כך לדייק בדיוק בתפילה שיש את כל הנוסח הזה ואת השלוש תפילות ביום ומניין? תן לי ל... זה שאלות שלא היו פעם. עכשיו, זה יכול להצבן. כשמישהו מהדור הקודם נפגש עם השאלות האלה של הדור הצעיר, יכול להצבן אותו, מה אתם שואלים? אני לא שאלתי כאלה שאלות, אבא שלי לא שאל, סבא שלכם לא שאל כאלה שאלות, למה אתם מתחילים עכשיו לשאול? תעשו בזהו, כאילו, מה אתם רוצים? אבל המבט הגדול שהרב אומר לנו, תקשיב, זה לא סתם, עולות כאלה שאלות, כי הדור הקודם, הוא עוד לא היה במקום לקבל תשובות לשאלות האלה, כי היה, לא, דווקא מתוך הקטנות, נגיד בצורה חיובית, השאלות מגיעות מתוך גדלות. הנפש כבר גדלה, הנפש העולמית גדלה, הנפש של עם ישראל גדלה, יורדות נשמות גדולות לעולם, שהן רוצות עכשיו להבין איך כל פרט קשור לגודל כללי. אז אל תתעצבן מזה. תבין שיש פה תביעה, שתשאל איך אני מתרומם לתביעה הזאת.
החוצפה
הכי
מתבטאת, איך מתבטאת?
עכשיו, הרב עוד ממשיך להגיד, עכשיו, זה מגיע עכשיו כשאין תשובות, עוד מעט נראה, אבל כשאין תשובות, ואומרים, תפסיק לשאול שאלות, לא שואלים, אז הוא מתעצבן, אז אני לא רוצה את התורה.
זה חוסר
הסתפקות. אם התורה, מה?
חוסר הסתפקות, כאילו, בקטנות של ה...
כן, אם התורה קטנה, ככה נראה לו, נראה לו שהתורה קטנה, לא באשמתו, כי אף אחד לא יראה לו שהתורה גדולה. נראה לו שהתורה קטנה, אז הוא אומר, אני לא רוצה. אז עזוב אותי מה... אני לא אגיד את הביטויים שאומרים, אבל עזוב אותי מהתורה הזאת ותן לי דברים גדולים. אני רוצה דברים גדולים, לא דברים קטנים. לא עכשיו איך מכינים תה בשבת, לא איך אוכלים דג בשבת, זה דבר קטן. אני רוצה דברים גדולים, אני רוצה מהפכות חברתיות, אני רוצה שוויון בין גברים לנשים, אני רוצה יחס לכל אדם, גם לגויים, באשר הוא אדם, זה אידיאלים גדולים, איך שאדם תופס אותם. והוא לא מצליח לראות את הגודל שבפרטים הקטנים של התורה, כי אף אחד לא יראה לו את זה. ואם היה העולם עוסק באורה של תורה, בביטוי מיוחד אורה של תורה, לא כתוב רק עוסק בתורה, העולם עסק בתורה, אבל היה חסר בעיסוק באורה של תורה. דיברנו כבר על האור וחושך, שהאור זה המבט הכללי, באור אפשר לראות איך הפרטים הם יוצרים תמונה אחת כללית שהיא הרמונית, שכל פרט יש לו את המקום שלו והכל מתחבר ביחד לתמונה גדולה. ואורה של תורה זה דרך פנימיות התורה, עוד מעט נראה עוד ביטוי של הדבר הזה, של, של פנימיות התורה, של, של תורה נשמתית שהיא מחיית הפרטים. אם היה העולם עוסק באורה של תורה במידה זו שתתגדל הנשמה הרוחנית עד כדי הכרת הקישור הראוי של הפרטים עם הכללים הרוחניים, הייתה התשובה ותיקון העולם הביתה ועל ידה מופיעה ויוצאה לפועל. אבל כיוון שההתרשלות גרמה, תקשיבו איזה ביטוי נוקב, הרב אומר הייתה התרשלות, התרשלנו. מי התרשל? עולם התורה. שאור תורה פנימית הטעון רוממות וקדושה עצמית לא הופיע בעולם כראוי. אין, הרב מדבר פה על אור תורה פנימית. האור הזה הוא טעון רוממות וקדושה עצמית, זה צריך להופיע כראוי. יש לימוד פנימיות התורה, אבל לצערנו כשלא לומדים אותו בקדושה ובטהרה, אתה פתאום מוצא תופעות שאנשים שלא שומרים מצוות, לומדים פנימיות התורה. אז גם על זה נאמר, כן, מהאור שבהחזירם למותה וכו', אבל זה לא ההופעה המתוקנת של אור תורה פנימית. והתלמידי חכמים לא עוסקים, למה? כי אומרים, צריך לעסוק ב... רק בשעסופוסקים וכו' וכו'. אני לא אומר, יש הרבה, ברוך השם בדור שלנו, יש הרבה סוג בפנימיות התורה. בכל, ה... יש... בכל המגזרים, זאת אומרת, גם בטח בציבור החרדי יש עיסוק גדול בפנימיות התורה. יש נכתבים ספרים וכו'. אבל קודם כל היום זה כבר הרבה יותר טוב ממה שהיה בתקופת הרב זצ"ל, וגם היום עוד דרוש עוד הרבה הרבה, אנחנו צריכים עוד להתחזק בזה עוד בדבר.
למה זה משפיע על האנשים, על סתם האיש, למה משפיע על זה ש... אחד בישיבה לומד פנימיות התורה.
שתי תשובות, תשובה סגולית ותשובה מעשית, ריאלית. עוד מעט נקרא את זה גם בפנים, אני אגיד רגע עכשיו. בצד הסגולי, כשנשמה יורדת לעולם, היא מחיה. כמו שאתה, יש לך נשמה בגוף, ואתה לא מבין איך זה קורה, אבל כשהנשמה נמצאת בגוף, אז הגוף מתחיה, אז עכשיו כל פרט, כל איבר הוא... הוא מחובר למציאות אורגנית והוא יודע לעשות את התפקיד שלו. אם חס ושלום הנשמה היא לא שורה בגוף כראוי, אז יש שיבושים, מופנים, נפשיים וכדומה. אז קודם כל בצורה סגולית, אדם לומד פנימיות התורה, הדבר הזה פועל, זה העיקר מה שפועל. גם אם הוא לא דיבר על זה עם אף אחד. לעולם, כן. הוא מוריד נשמה, עכשיו מוריד תורה, הנשמות שלנו קשורות. כל ישראל ערבים זה בזה, כמו בעל התניא שאומר שנשמה אחת בגופים מחולקים. אז כל אדם, גם המצוות שלנו פועלות על כולם, ובטח כשלומדים פנימיות התורה ומופיעים את הנשמה של התורה, אז זה נותן חיים לכל הפרטים, זה מחבר את הפרטים. תשובה מעשית, כשאתה עוסק בפנימיות התורה, כשאדם עוסק, ולאט לאט גם נסללות דרכים שמראות איך כל פרט בסוגיה וכל פרט הלכתי הוא קשור לגודל כללי ואין סופי, אבל ככל שהדבר הזה הולך ויותר מופיע, אז קודם כל זה בתוך בית המדרש, אחרי זה לאט לאט זה גם יוצא החוצה בשיעורים ואמירות ותפיסות וגישות, והדבר הזה הוא מכה גלים ולאט לאט נבנה מבט, גם אם אנחנו לא, גם אם אנחנו מבינים רק את קצה הקצהו של הקשר בין הפרטים לכללים, אבל לאט לאט כשמתחיל להיות כזה מבט נרכש אמון, ועכשיו גם פרטים שאתה לא מבין בדיוק איך הם קשורים, אתה כבר מגיע באמון שטוב, יש פה גודל, אני כבר לא רואה פה משהו קטן שאני עלול לזלזל בו. הפוך, אני כשראיתי את זה בכמה דברים אחרים, אני אומר, רגע, פתאום אני רואה שהתורה היא רצינית, שכל פרט קטן הוא יש לו משמעות מאוד גדולה. אז אם ראיתי את זה בחמישה פרטים, אז עכשיו עושה לי חשק לראות את זה בעוד דברים, ואז כשאני נפגש עם עוד פרטים, גם אם אני לא רואה את הקשר, אז אני כבר לא מגיע בחוסר אמון ומזלזל ואומר, אז סתם. אלא הפוך, אני מבין כמה גודל יש פה, ועד רבה, ריבוי הפרטים, הוא רק אומר, וואו, אז יש פה כנראה משהו עצום, שאני לא... אז מה קרה כיוון שההתרשלות גרמה, שאור תורה פנימית, טעון רוממות וקדושה עצמית להופיע בעולם כראוי? באה התביעה של סידור חיים כאלה שהפרטים יהיו מובנים במובן הכלל, בזמן כזה שהגמר של גילוי האור וסילת הדרך להבנה הזו עדיין לא באה. מזה באה הריסה הנוראה. בגלל שהתרשלנו, הנשמה לא מחכה לנו. הנשמה גדלה, יורדות נשמות גדלות לעולם. לא הכנו תשובות, אז מה קרה? השאלות הגיעו לפני שהיה להם תשובות. התביעה באה לפני שהיה לה מענה. וכשיש תביעה בלי מענה, אז יש שבירה. ואנו מוכרחים להשתמש בתרופה העליונה, שהיא הוספת כוח בכישרון הרוחני, עד אשר הדרך איך להבין ולשאר את הקישור של כל ענייני הדעות והמעשים התוריים עם הכלל היותר עליון, יהיה דבר המוכן והמוצע בדרך ישרה על פי הרגשות הנפשות השכיחות. זה יהיה משהו לנפשות השכיחות, לא רק לגדוילים. גם לאנשים פשוטים, כשהם ניגשים לתורה, הם יגידו, וואי, יש פה, וואי, יש פה בטח איזה משהו מאוד עמוק, ויהיה להם גם דרכים איך להתחיל קצת לגשת לזה, זה תהליך. ואז ישוב כוח החיים הרוחניים במעשה ובדעה להופיע בעולם, בתשובה כללית, תתחיל לתת את פריה. כן, אז זה שאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו כל בוקר. האם אנחנו עושים משהו כדי להפסיק את ההתרשלות הזאת? מה אנחנו עושים, מה נדרש מאיתנו כדי לעבור מהמצב של ההתרשלות, שהיא הגורם המרכזי שהרב מתאר פה לחוץ פדיק בתדמשיכה, שזה הם כל הצרות שלנו והבעיות שלנו בדור, כי כשיש זלזול בקודש, אז כל העולם והתחייה הלאומית והמדינה מתנהלת על פי חול, ואתה לא יכול לבוא בהם חדך להכניס בכלל את הקודש, כי יש זלזול, יש עזות. אתה צריך להביא למצב שלאט לאט עם ישראל התחיל להתקרב לקודש, בשביל זה צריך להיות אמון, שהקודש הוא דבר שהוא מחיה, שהוא דבר גדול, ששם הגודל הכי גדול נמצא, לא רק במהפכות החברתיות, גם שם זה גם חשוב, אבל העיקר בתורה, וכל פרט יש לו משמעות. ואז לאט לאט התורה היא תתחיל, הנשמה של התורה תתחיל להחיות את הפרטים של התורה, ולהחיות את הפרטים של עם ישראל, ולהתפשט בכל מרחבי המדינה גם כן וכו' וכו'. שוב, בתהליך שהוא יש לו הרבה זרועות והרבה נקודות שצריך לעבוד עליהן. אבל השורש להכל הוא קודם כל להחזיר, לטפל בשורש הבעיה שהביא את העזות בלתי כבדה דמשיכה. שזה הנקודה, להראות איך התורה היא גדולה. במובן הזה, לא רק שהיא גדולה אבל אין לה קשר לפרטים, אלא דווקא הגודל שלה הוא איך היא יורדת לפרטי הפרטים. יש פה מציאות אורגנית, קומה שלמה של גוף ונשמה, של נשמה אלוקית עליונה שיורדת ומחיה כל פרט ופרט. ואז התורה היא כבר, כן? תורת השם תמימה משיבת נפש, כן? כשהיא תמימה, כשהיא שלמה, היא משיבת נפש. כשהיא קרעים, קרעים, כשהיא חלקים, חלקים, היא לא משיבת נפש. פוך, הנפש היא קשה לה איתה. אבל כשהיא תמימה, וכשתיקודי השם ישרים, אז הם שמחי לב. שזה הם צריכים להופיע את התורה הגדולה, זה מתחיל קודם כל בגישה ובתוך בית המדרש. זה ככה פסקה שמעורר את הדרישות ואת התביעות שיש לנו בתוך בית המדרש, כמו גם שראינו באיגרת צדיק וב, ששם הרב דיבר על חטא המרגלים, שכל זמן שלא מתקנים את השורש של חטא המרגלים, שזה לדבר על הפוך מדיבת הארץ, על קדושת ארץ ישראל, קדושת תורתה, אז יסון הגלות והשפלות נמשך בעולם, אז גם שם יש תביעה כלפינו. וגם מה שראינו באורות הקודש, בפסקה הקודמת, ייחוד הלכה והגדה, שההלכה והגדה צריכות להתאחד זו עם זו, ושחייבים לסול מסילות באורח הלימוד, כן, שהדברים האלה הם יופיעו, כן, בצורה, איננו קרואים לסול מסילות כאלה ברוחות הלימוד, שהלכה והגדה צריך הרבה אנחנו בורסים. אז הרב תובע מאיתנו, כן, בכמה וכמה מקומות את הדבר הזה. מתוך זה, הנושא האחרון לכרגע, שוב, זה רק ההתחלה, אבל יש עוד הרבה דברים שכדאי לעסוק בהם, בהזדמנות אולי, כן.
מה אפשר לעשות בשביל זה?
מה אפשר לעשות? מה אנחנו משתדלים לעשות בשביל זה? קודם כל, לקנות מבט כזה על התורה. כשאנחנו ניגשים לתורה, קודם כל לדעת את זה, שאנחנו רוצים להופיע תורה של גוף ונשמה, ועוד לפני שנדע איך, כל פרט שאנחנו נוגעים בו, לדעת ולהאמין בידיעה ברורה שיש מאחוריו עומק, גודל, הוא חובר לסודות רוחניים כלליים, נשמתיים, אלוקיים וכו' וכו'. השלב השני הוא לראות איך אנחנו סוללים דרכים בלימוד שהם מאפשרים לגלות את האור הזה. ובשביל זה יש שלבים. אז קודם כל צריך לדעת ללמוד את הניגלה. בשביל זה צריך לבנות השלבים ביסודיות, לא לקפוץ מדרגות. ללמוד קודם פשט גמרא, ללמוד טוב פשט גמרא. לראות שאני יודע ללמוד טוב סוגיה. סדר ערב שאני לומד, מבין מה אני לומד, יודע לסכם את מהלך הסוגיה, סדר בוקר. ללמוד איך לומדים ראשונים, איך לומדים פסיקת הלכה, איך לומדים אחרונים, חקירות, הגדרות, זה דברים שאנחנו משתדלים לעשות כל הזמן בסדרי בוקר, בשיעורים. על גבי זה גם לראות איך אני מתחיל לשאול שאלות שהן כבר מובילות להבנות קצת יותר עמוקות, כמו הקשבה טובה למילים שאנחנו משתדלים בשיעורים גם כן להעלות אותם. כל מיני שאלות שכאילו בהיגיון הלמדני הפשוט הן מובנות, אבל כשאני רוצה להבין מעבר, אז אני שואל, רגע, כמו בסוגיה שלנו, כתוב קל וחומר, אבל אחרי זה עובר למשהו אחר. אז למה קוראים לזה קל וחומר? ומה המשמעות שזה קל וחומר? בלימוד, בצורה הלמדנית הפשוטה, עוד רגע זה קשור גם לנושא הבא, לא יודע אם נספיק אותו עכשיו, נראה. אז זו שאלה שהיא לא כל כך מעניינת במרכאות. זאת אומרת, כשהמגמה שלי בתורה היא רק לימוד הלכה, לדעת מה ההלכה. אז בסוגיה של חופה קונה מקל וחומר, בסוף, אחרי שהבנתי, אוקיי, נלמד איכשהו, לא משנה עכשיו נקרא לזה, אם המסקנה היא קל וחומר, כמו השלה, או בבניין הבשק כתובים, כמו הליכות עולם. לא משנה, שורה תחתונה למדו. בסדר, להלכה עכשיו אני רק אתמודד עם השאלה מה זה חופה, כמו שנעשה היום. ואני אתמודד עם השאלה, האם חופה קונה או לא קונה, כשאדם עשה חופה בלי קידושין, האם זה קונה או לא קונה. אני אפסוק את ההלכה וזהו, זה לא מעניין אותי מעבר. אבל אם אני רוצה להיפגש עם דבר השם שנמצא בתוך הסוגיה, שהוא לא מסתכם רק בהלכה, נכון שבבבל כתוב דבר השם זה הלכה, אבל כתוב גם דבר השם זה אגדה, מגזי ירושלמי, אז אני רוצה להבין את דבר השם לא רק בהלכה, להבין גם מה הגמרא אומרת לי. ואם עכשיו הלימוד פה הוא קל וחומר, הוא לא משנה, אותו דבר אם הוא בניין ושתי כתובים, אבל מעניין אותי למה למדו במידה הזאת, מה זה אומר לי על המשמעות של כל החופה כקניין, מה הם שני הבבתים של רבא ואביי, אפילו אם נפסק עכשיו כאחד מהם, חשוב לי ללמוד גם את הצד השני, אני רוצה להבין, פה יש פה שני מבטים, אני רוצה להבין אותם. השאלות האלה, ביחד כמובן עם לגדול לאט לאט בפנימיות התורה, שזה מתחיל כבר משיעור א' בלימודי אמונה, שלימודי אמונה זה לבושים של פנימיות התורה. הרב קוק, כל הדברים הגדולים שהוא כותב לנו, זה לבושים של פנימיות התורה, מהזוהר הקדוש, מכתבי האריז"ל, כמו שהרב מעיד על עצמו, שהוא כותב שאין לו שום דבר שהוא המציא, שכל הדברים, כל הרעיונות הם מקורות שלהם בכתבי האריז"ל. אז הרב הלביש לנו את זה, אותו דבר המהר"ל, ללמוד מהר"ל. המהר"ל הוא גם כן מלביש לנו פנימיות התורה, הרבה פעמים הוא כותב את זה, כי אני יודע, לא יודע כן, או כן, למבינים, כל מיני דברים כאלה שאתה מבין שהוא, המהר"ל רואים שהוא, זה פשוט, זה ניגלה שהוא חייב בפנימיות התורה, רק הוא מלביש לנו את זה בכל העיסוק במספרים, המשמעות של המספר הזה, המשמעות של, מאיפה זה מגיע הדברים האלה? זה מתלבש בכל מיני הלכות, בכל מיני פסוקים, אבל זה מגיע מפנימיות התורה. הרמח"ל, חסידות, כל הדברים האלה הם מתחילים לבנות מבט נשמתי, ובשלבים לימוד מדרש, עיון מדרש, כן? ואחרי זה בשלבים המתקדמים, כשאדם אחר כך שיעורים יותר בוגרים, כשהוא מתחתן, אז גם ללמוד, לשאוף ללמוד פנימיות התורה כחלק מאחד ממקצועות התורה. וכשאז במקביל, האדם גם קודם כל בונה את היסודות בניגלה, משיעור א', ועוד קודם, השיבה התיכונית, שיעור א', ואחרי זה גדל גם בצד הנשמתי של התורה, לימודי אמונה ומוסר, ואחרי זה גם פנימיות התורה. ולומד גם לאט לאט מה דרכים וכללים, כמו שאנחנו נוגעים בכל מיני כללים, של לימוד תורת ארץ ישראל, כללים מה קורה כשיש שאלה בגמרא ואין עליה תשובה, כאילו דיברנו על זה. מה י"ג מידות, מה המשמעות של לומדים במידה הזאת או במידה אחרת. כשיש כל מיני קשיים בפשט שלא לא מסתדרים עד הסוף. ואז צריך את היסוד הרוחני שהוא ישפוך אור עכשיו על כל הפרטים. כל הכללים האלה זה התחלה, שוב, אנחנו היינו 2000 שנות גלות, אז צריך להבין שאם אנחנו עכשיו עוד לא 100 שנים מאז שקמה מדינת ישראל, אז כנראה שאנחנו עדיין בחיתולים איפשהו. ואנחנו משתדלים להתקדם. אז הכללים האלה זה הדרכים שהם לאט לאט בונים את הדרך איך לבוא ולאחד את הגוף והנשמה. מה זה לאחד את הגוף והנשמה? כמו שהרב כתב בפסקה באורות הקודש, זה לא להמציא משהו חדש, זה לא ייחוד חיצוני. זה לגלות את האחדות החבויה בהם מאז ומעולם, רק שהם נפרדו בגלל הגלות, ואז זה נראה לנו כמו שני מקצועות נפרדים, וכשחוזרים לחיות, תחיית המתים, הנשמה חוזרת לגוף ומחיה אותו מחדש. אז גם התורה, הנשמה של התורה, חוזרת לגוף של התורה ומחיה אותו מחדש, ואז להופיע. אז זה, צריך להבין שאנחנו בדור, ש... בסדר, נראה לי להשאיר את הסוף לעוד, נמצא עוד הזדמנות.
ביום רביעי גם אין דיפרד.
רביעי הבא?
רביעי הזה.
רביעי הזה? יכול, אז מה יש לי? יכול להיות. טוב, נראה, בסדר, נדבר. אז צריך להבין שאנחנו בדור של ללמוד בישיבה, ללמוד תורה בארץ ישראל, בדור שלנו, זה הרבה הרבה מעבר לבניין האישיות שלי והקומה הרוחנית שלי. זה משם אני מתחיל, זה האחריות שלי, משם הגעתי, זה הסיבה שהגעתי לישיבה, כדי לבנות את עצמי. אבל אחרי שכבר עברתי את השלב של אוקיי, פשוט באתי לבנות את עצמי, אבל לאן כל זה הולך? בשביל מה אני בונה את עצמי? קודם כל כי זה האחריות שלי, אבל זה מתחבר לסיפור הרבה יותר גדול. יש לנו אחריות בסוף, גם הבניין שאנחנו נבנה, והבית שאנחנו נקים, והתורה שאנחנו נלמד, כל זה זה לבנים קטנות בבניין הלאומי שהולך ונבנה פה. אז זה נכון גם ביישובים שנהיה מקוברים אליהם, שנהיה שותפים ביישוב הארץ, כל אחד במקום שהוא יהיה. וזה נכון גם בתורה שאנחנו לומדים, היא לא מסתכמת רק בעולם הרוחני שלי. אנחנו, יש לנו אחריות להופיע תורה גדולה שהיא תצא לעם ישראל, שוב בענבה, לא כל אחד, מה שהתורה שלו תשפיע. וכמו ששאלת קודם, גם אם אני לא כל אחד עכשיו הוא במקום ללמד תורה או לכתוב ספרים, אבל זה שקודם כל הוא לומד תורה בחדר והוא עכשיו מביט על התורה בצורה גדולה, המבט הזה הוא משפיע על עם ישראל גם בצורה סגולית, גם אם הוא לא מעביר אותו הלאה. אבל בטח בטח שגם יש דרכים להעביר אותו הלאה גם בצורה טבעית, באיזה מבט שהוא ידבר עם הילדים שלו על לימוד תורה או על גמרא, איזה אור הם יראו בעיניים, ואיזה איזה, איזה גישה הוא יעביר גם בלי שהוא ידבר על זה. כי כשישאלו את השאלות ויראו איך הוא מתייחס לדברים, אז כשישאלו את השאלה יש משהו מוזר בגמרא, אז מה הוא יענה להם? לא שואלים כאלה שאלות, או שיגיד באמת זו שאלה טובה, יש פה בטח איזה משהו עמוק, צריך לשאול, אולי נלך לשאול את רב העיר, אולי נתקשר לרב סיגלי שלמדתי אצלו לפני 20 שנה, ואולי יש לו תשובה לדבר הזה. אולי נתקשר לרב ויצמן שיאריך ימים בעזרת השם, ואולי יהיה לו תשובה לדבר. זה דבר שהוא מעביר, אז הוא מעביר לילדים שלו את הגישה הזאת. וכשישאל אותו חבר בבית כנסת, או מישהו בעבודה, אפילו בכלל חילוני, שישאל אותו איזה שאלה, או יגיד לו איזה משהו, אז מה הוא ישדר לו, מה הוא יענה לו? אז קודם כל צריך שיהיה לנו תשובות. אבל גם אם אין לנו תשובות, עצם הגישה היא זה בסדר. גם לפעמים אנחנו אומרים, שמה, שאלה גדולה, אין לי תשובה על זה. אבל וככל שאדם יותר חי ככה, ובהמשך גם יודע יותר להסביר את הדברים ולהוריד ולהראות אותם, אז יש לנו אחריות גדולה בדבר הזה. עכשיו אומר, היה התרשלות, אז אנחנו צריכים חס ושלום שלא נתבע את זה, שיגידו, אתם המשכתם את ההתרשלות הזאת, האם עשינו מספיק בשביל... אז זה מתחיל מהדברים הכי קטנים, להגיע לסדר בוקר וללמוד גמרא, פשט רש"י ותוספות. אי אפשר לחבר בין פנימיות התורה ונשמת התורה לפשט של הגמרא אם אני לא יודע לדייק ברש"י. אם אני לא יודע להבין שיש מחלוקת וזה, אז איך נפסק הלכה? אז כאילו הדברים הם לא יתחברו בצורה נכונה. אז יהיה וורטים, רעיונות נחמדים כאלה שהם לא אוחזים, אין להם אחיזה באמת במציאות, בצד הנגלה, בצד הגלוי של התורה. צריכים להיות גדולים, כל אחד לפי עניינו ולפי הכישרונות שלו, אבל כל אחד צריך לשאוף להיות גדול עם הכלים שיש לו. וזה השאיפות, וזה יש לנו אחריות גדולה בדבר. בעזרת השם, שנזכה. אז אתם רוצים שנקבע גם ליום רביעי?